שבדור הזה אי אפשר לעצור מידות. זאת אומרת, המידות הן מתפרצות. הדור הזה הוא דור חי. אין בו, ברגע שהגענו לארץ, או אנחנו אמורים להגיע לארץ המובטחת, אז כבר זהו, אנשים רוצים לחיות. כשאתה אומר להם אסור, או אי אפשר, או זה, במקרה הטוב, הם, הגיבורים עוד קצת מנסים, הרוב, יש להם איזו התנגדות פנימית מזה, וגם אם זה לא עניין של התנגדות או לא, הוא אומר, זה גם לא יצליח. כי הנפשות הן כבר נפשות שמבקשות חיים. לכן הרב תמיד מקפיד בכל מידה גם לתת לה נתיבים חיוביים. זאת אומרת, גם, או לתת לה... ובנושא הזה של אגו או גאווה או נוכחות, כן, עוצמה, אז להגיד לאדם רק תכווץ את עצמך, תצמצם את עצמך, תשתיק את עצמך, תיעלם, תתבטל וכולי, זה בלתי אפשרי. אי אפשר, אי אפשר, זה להגיד לו לא לנשום, להגיד לו לא לחיות בעצם. אז יש פה איזו תנועה כפולה, שמצד אחד הוא מצמצם, מצד שני, אנחנו נראה שהרב בסעיפים הבאים, אומר שזה לא אמור להיות, ענווה לא אמורה להיות איזושהי פעולה שהיא רק שוללת. לא. כל סעיף יחדד את זה בכל מיני, בצורות אחרות. טוב, אז סעיף ז', כל זמן שהענווה מביאה עיצבון, היא פסולה. וכשהיא קשרה, מוסיפה היא שמחה, גבורה וכבוד פנימי. כן, אז זה אינדיקציה. פה הרב מתחיל מהמדד רגשי. אם אתה משתמש בענווה, קנית ענווה, ואתה נהיה עצוב מזה, מכרו לך משהו דפוק. עבדו עליך, אחי. כן? לא יכול להיות שענווה תוליד עצבות. עכשיו, מה זה לא יכול להיות? ברור שיכול להיות, כן? הכוונה היא שמשהו בתפיסה, באופן השימוש, לפעמים בצורה שבה אתה מתנהג בענווה, או איך שאתה תופס ענווה, משהו שם לא בריא, עקום, וזה יוצר עצבות. כי ענווה היא במקומות אחרים, הרב כותב שענווה נשפכת בקלות לעצבות. ענווה, בהגדרה הפשוטה שלה, זה להיות מוכן לקבל את החיסרון שבי, להיות עני, כן, הדבר ועוני זה, עכשיו, להיות מוכן לעמוד מול זה, מול העוני, מול החיסרון, מה שאין לי, והמידה כזאת של עניות, היא, עניות היא מדלדלת, היא באמת הרבה פעמים מעציבה מאוד, שמה, אדם, כשאתה רואה, תסתכל טוב טוב על החיסרון, כשאתה מסתכל בחיסרון בעיניים, אתה נהיה לך חושך, נהיה לך רע על הלב, נהיה לך עצבות, ונהיה לך לפעמים איזה, כל האישיות קצת נפולה. אז איך אפשר לו? זאת אומרת, איך הרב מצפה שענווה לא תגרום לעצבות? איזה מין ענווה הזאת שגורמת לשמחה? בסדר? זה מה שצריך להתבונן פה. אני חושב, אולי אפשר לרמוז, אתם, ש... קודם כל יש לי מישהו תשובה? לא יודע. יכול להעלות צברה, אבל אני לא... באמת ענווה, אני אומר, ענווה באופן פשוט, אלא אם כן אתם מבינים, יכולים להגדיר אחרת לגמרי את המידה ענווה.
מה שאדם
לוקח
אותו למקום שלילי.
מה?
יש לו פתאום נהיה לו ביטחון עצמי נמוך, דימוי עצמי נמוך, אז זה הופך אותו לעצור.
אבל אני אומר, ענווה לא מובילה לשם?
הוא יכול לקחת את הענווה, יכול...
מה זה ענווה?
נגיד ענווה זה דבר, נגיד זה... ווייז טוב, אז הוא לוקח את הווייז ואז הוא...
תן לי תסריט, תן לי שענווה מוסיפה בך שמחה, גבורה וכבוד פנימי. הרי היא לא, ענווה זה לא גאווה, ענווה זה לא משהו שמעצים אותך. לכאורה, תסביר לי איך.
האנטי של הגאווה, כאילו, כאשר זה נהיה ממקום כאילו, אולי אפילו צנוע יותר, ממקום כאילו, ש... כאילו נגיד יש, 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 יש לכל אחד מידה טובה או משהו, אז הוא פשוט מנתב את זה למקום יותר פנימי, יותר...
בזכות הענווה?
כן.
ולא, כי מה הענווה עושה?
הוא לא מחצין את זה.
הוא לא מחצין את זה, ואז?
וממילא הוא עולה, כאילו הוא עולה מעצמו, כאילו.
אתה אומר, לאט לאט, נשמע כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אתה אומר, יש פה עניין של חיצוני ופנימי. יש פה גם, הוא מזכיר, כבוד פנימי. הוא אומר, הרבה מהעצבונות שלנו, זה כי אנחנו נכנסים לחשבון חיצוני. כשאדם נכנס לחשבון, חשבון חיצוני זה תוצאה, חברה, דעת קהל, מה חושבים עליי, איך ראו אותי, וכו' וכו'. עכשיו אומר, ברגע, הענווה, אפשר להגיד, לאט לאט מוציאה אותך מהמשחק החיצוני. אומרת לך, אתה עובד לפי האמת. לא לפי, אתה לא מראה את עצמך בכלל, זה לא הנושא. ואז, המטען האמיתי שבדברים הוא משמח. אתה אומר כאילו ביטלת בעזרת הענווה, ביטלת את כל החשבונות החיצוניים שהם זורקים אותך לקליפות, זורקים אותך לחשבונות ולמה הוא אמר לי ככה ולמה הוא איזה ואם ראו אותי ומה חושבים עליי וכו' וכו'. אז הענווה לאט לאט מורידה את סף ואז נשאר רק הדבר עצמו שהוא מביא שמחה וגבורה וכבוד פנימי.
גם ענווה יכולה לתת לך ביטחון.
לאיך?
נגיד, אתה יודע, כל מה שיש לי, הכל הגיע אליי מהשם. אני בידיים של השם מדברה, הוא תמיד שומר עליי, זה אבא שבע שמיים. אתה יודע, נהיה לך פתאום גישה אחרת לחיים, נותר לך ביטחון.
הבנתי, אז אתה אומר, מקור הכוח הוא אחר בכלל. אומר, אדם רגיל, אדם הערבי רגיל, בקור הכוח שלו זה מה שאתה עושה, what you do, what you get, וזה, ומנפחים אותו באמביציות שאין, אם אתה לא תעשה לא יהיה, ואתה. על זה הוא נשען. כשאתה נשען על זה, אז יום אחד אתה בשמיים, ויום שני אתה באפר, כאילו אין חוכמות, כאילו, מה שיש לך. ברגע שבקור הכוח שלך הוא בכלל לא זה, הוא בכלל לא מעט יכולת שיש לך. אלא השגחה והנוכחות של השם בחיים שלך והמקור הכוחות שמחדש אותך וחיה אותך ומוביל אותך וכו' וכו'. אז אתה... כל הדאגות והטרדות והמפולות, הסופות, אוקיי?
כאילו גם נראה לי גם אם אנחנו ממשיכים את החיסרון, זה הענווה לא גומרת לך להסתכל על החיסרון ולהיות עצוב. לא יודעת לך להסתכל על החיסרון, להבין שזה אתה, ועכשיו... איך אתה מתקדם מפה? אתה לא, היא לא אמורה להוריד אותך למשבר, לעכשיו דיכאון ירוש כלשהו.
הבנתי. אתה אומר, ענווה בריאה, כשרה, כמו שהרב קורא לה, היא כזאת שהיא מסתכלת על החיסרון, לא כדי לקפוץ אליו ולצלול בתוכו, אלא כדי לעשות ממנה תשובה. להחזיר לו תשובה, מה שנקרא. כן? החיסרון הוא מנוף. הוא טריגר להתפתחות, להתקדמות, ללמידה, להבנה חדשה, לפריצת דרך. הוא בכלל לא... ואם ענווה היא גורמת לך דכדוך, כנראה שאתה לא עובד איתה נכון. אתה כאילו, בעיקר, זה כמו ההבדל בין תשובה נוצרית לתשובה יהודית. תשובה נוצרית, עיקר העניין זה הרגשות אשמה. תתייסר, תבכה, ותעשה מזה... מול הקומר, או מול, לא יודע מה, או בכנסים. עושה מזה דרמה מאוד חזקה, עשית את שלך. אצל היהודים, יש ודאי. ודאי צריך למשבר, צריך מרירות, צריך כאב, זה לא, יש לך רטה בה. אבל עיקר הדרמה היא לא שם. זה ההתחלה. עיקר הדרמה, קדימה. קבלה לעתיד, תיקון, זה פה, למידה. בסדר, אז אמרתם שלוש אפשרויות יפות. מה זה ענווה שהיא קשירה? כן, אמרנו, אני אתמצת את זה. אמרנו, ענווה שהיא קשירה, היא מעתיקה אותך מהחשבון החיצוני לחשבון הפנימי. עכשיו, זה בדיקה. רגע, בוא נסכם קודם את התשובות. מעבירה אותך, מסורפת אפשר להגיד, החשבונות החיצוניים, ומשאירה אותך רק בחוויה הפנימית. אמרנו, מעתיקה אותך מי? לסמוך על עצמך, על האגו שלך, עם מה שיש לך היום, לקור כל הכוחות. ודבר שלישי, הענווה היא נכון שהיא דוקרת את החיסרון, אבל זה משהו נקודה שמדרבנת, שמעצימה, שמובילה לתשובה, ולא אמורה ל... עכשיו, פה אדם צריך להיות כנה, הרב נותן לו כלי ביד, אומר, תבדוק עם איזה ענווה אתה עובד, כי רגשית זה מאוד מבלבל. אדם שהוא מרגיש שהוא עשה טעות, חטא, מישהו אמר לו איזה ביקורת, איזה תוכחה, עכשיו פתאום הוא מרגיש את הנפילה הזאת, והוא מרגיש את העוני, והוא מרגיש את הענווה, עוד לא בטוח שהוא בענווה הכשרה. אם הוא מתמוטט, כנראה שהוא בענווה פסולה. כי כנראה שהוא שמח על עצמו ועכשיו הוא נפל. אז גורניש, כבר, כן? או שהוא בחשבונות החיצוניים, או שהוא במקום של הצלילה בלי... תבדוק טוב טוב איך הענווה שלך עובדת, ויש מה לדייק פה. יש מה לזכך פה. ולפעמים דמעות ושברון לב זה הדבר הכי יקר בעולם, ולפעמים זה סתם מסכנות. יש פה מה... אוקיי, סעיף ח'. רגע, היו שאלות? מישהו שאל משהו? לא. כן.
לגבי המקום, איך הנבא מביאה לסמכה?
כן.
נראה לי שאדם תופס את המקום שלו במדויק, בשרשרת הדורות, בבריאה, אז פתאום כאילו זה, מצד אחד זה מסיר ממנו אחריות, נותן לו איזשהו ביטחון במקום שלו, אבל מצד שני זה גם, ביחס לעצמו, זה כן דורש ממנו איזושהי שליטה. כאילו הנבא זה האיזון המדויק של עד כמה אני צריך לפעול וכמה אני צריך להרחות.
אה, יפה, יפה. אתה אומר, הנבא, אתה נותן לפירוש רביעי. אתה אומר, הנבא זה הכרת מקומו בדיוק. ויש הרבה מה להוריד שם, כי לפעמים אנחנו חושבים שהמקום שלנו הוא כזה, כאילו בעולם. אני מקומו של עולם, ואין העולם מקומי, כן. אז זה אומר אחד, שמע, לא המקום שלך ככה. אבל כזה, אבל ככה, יפה, כאילו בדיוק פה. סחתן עליך, יש לך מקום מכובד בסיפור הכללי.
שזה מדויק, זה מעצים.
אז זהו, אז אומר, יש בזה גם, יש בזה שתי תועלות מסמכות, מאוד. אחד, זה משחרר אותך מלחצי יתר וכל מיני דאגות וטרדות קשקושים שאנחנו יכולים חלות ימים ולילות. אומר לו, שלך בכלל. סתם שיגעון גדלות. נכון, מכירים את זה בעל התניה. בעל התניה אומר, טסט קייס. הוא אומר, בן אדם הולך ברחוב, לא עלינו ולא עליכם, עוברת איזה מישהי קצת לא... קיצר, יום קיצי קצת, והוא פתאום יש לו אירוע עבירה. עכשיו, הוא עירור עבירה, הוא רק יצא שנייה בישיבה, גבל. חשב שהוא בגן עדן, פתאום קולט שהוא בגיהנום בכלל. כאילו, איזה עירורים יש לי. הוא הולך ברחוב, היא כבר הלכה, עלתה לאוטובוס. הוא כולו, עכשיו זה כאילו צלילה. איזה דפוק אני, אלק צדיק, אלק לא בתורה, אלק זה מתחיל כאילו לראות בעצמו מכל הכיוונים. ואם איזה מישהי אחת מפילה אותי סתם, בלי בכלל זה, אז מה אני שווה, ומה כל התפילות שלי, ומה כל ה... ואלה ברחוב לא הסתכלו, ואני הסתכלתי, קיצר, מתחיל להעמיס כבר דמיונות, כאילו. זה בדרך כלל מה שקורה. אומר בעל התניא, רגע, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. חקירה נגדית. כשהסתכלת, אחרי זה הזאת את העיניים? כן, נגיד, כן. יהיה לטובתו. כן. אז מה אתה רוצה? מה ציפית שיהיה? אשריך צדיק, אשריך בינוני, סליחה. זאת אומרת, אשריך, הוא אומר, מה ציפית?
לא מנחם, אשריך.
לא, 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 למה? בטניה? זה הכי מנחם.
בטניה, בסגר שאני.
לא, בסדר, אז זה הבינוני של הטניה, אתה יודע, זה צדיקים גבורים לא יכולים לעמוד שם. אבל, אבל, באיזה מובן? הוא אומר, כאילו, מה ציפית? שלא היה לך עירור עבירה? כאילו, תיקנת הכל, הכל, זה אומר, תנאים האלה עם עירורי עבירה. זה, שלא יהיה עירור עבירה, זה כאילו האבק בסוף של הסוף של נפש רוח נשמה יחידה, שם ביחידה, שם איזה, שר עוד איזה מדף. זהו, זה מה שנשאר לך כאילו. אח שלי, בסדר, בן אדם, יציר חומר, יש לו עירור עבירה, אשריך ולא תטורו, העפת את העיניים, סחטן עליך, תביא חיבוק. זה הכל. עכשיו אומר, למה אנשים נופלים? בגאווה. בכל, בדיוק מה שאתה אומר, למה נזכרתי בזה? כי אומר שם, מי לא יודע מקומו. מה תפס את המקום של צדיק בפנתיאון של עם ישראל? הלו, תרגיע כאילו. שאתה יהודי נחמד, קשר, אולי תגיע למשהו, עוד לא יודעים, נראה. אבל מה אתה מאמיס על עצמך? צירים, תביעות, וגם אתה מתמרמר על זה שלא רלוונטי מלך בכלל. אתה תעיף את המבט שלך ותלך, תמשיך ללכת, זה הכל, זה מה שאתה צריך לעשות, אשרי אחד. עכשיו זה דוגמה קטנטנה, שיכול להיות שהרבה הרבה מהלחצים והמתחים החברתיים, הרוחניים, האישיים שלנו, הם בגלל שאנחנו מאמיסים על עצמנו רצונות שהם לא במידתנו. וזה כל כך מתיש אותך שאת הרצונות שכן במידתך אתה כבר לא יכול לעשות. יש פה, זה כאילו זה גאווה שבסוף מפילה אותך לגמרי. חזוב, תדע את מקומך, אתה פה, תהיה טוב פה, תעשה טוב, יש פה מלא מה לעשות, אל תדע. יש לך מקום וזה, מכובד, יפה, מעניין. זה החלקה שלך, תתחיל לעבד אותה. טוב, לפעמים, עד צריכים להתיירא מגדלות. שוב, באותה הרוח, שהיא מרוממת את האדם לפעול גדולות. והענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. זה כבר חידה.
קדושה או
קדושה?
גדלות?
קדושה כזאת?
קדושה.
אני בלי ניקוד, אני משער, כאילו גדלות קדושה, לא? זה נראה לי תיאור של הגדלות, אבל כי הוא רוצה להגיד, זה גדלות קדושה! אל תהפוך אותה לפסולה, אל תהפוך אותה ל... זה לפעמים, קודם כל הרב מתחיל באיזה אישי הסתייגות, לא כל גדלות היא קדושה. אבל אומר לפעמים, אדם בגדלות ותישאי לרוח, ושמע, כן, אדם עכשיו באיזה תנופה פנימית, תפילה, לימוד, חידוש, ערעור, רעיון, טוב, לא יודע מה, הבנה פנימית, פתאום נפתח לו הלב, נפתח לו הבנה, ויש לו איזשהו... הוא חורג מעצמו. יש, ראינו בגאווה ממש תיאור מפורט של המצב הזה. הוא קרא לזה גאות השם. אתה מרגיש שהוא כאילו פתאום את רצון כזה. לרגע אחד אתה צדיק. כן? יש מתנה. עכשיו, הרב אומר, אל תירא. אל תנסה לחבות את זה, אל תנסה לצמצם את זה. פוך, לך עם זה. עכשיו תלך עם זה, תחצין את זה, ותעשה עם זה, ותחשוב עם זה, ואתה יכול לזרוק לעצמך אתגרים משם, ואל תחבא את זה, אל תתכחש לזה, אל תנסות להסתיר בכוח או לא יודע מה, לא. עכשיו, למה? הוא אומר, כי הענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת. איך? מה זה הענווה כולה מבוססת על גדלות קדושה כזאת? איך הענווה מבוססת על זה? עכשיו איזה פשט? טוב, ציוד אפילו לא הבאת לנו שום מקור שנוכל לתפוס משהו. אני אגיד משהו שהוא לא, אני לא יודע אם הוא בדיוק מסביר את מה זה מבוססת פה, כן? אין לי פשט מספיק טוב, אני מודה. אבל אני חושב שהוא נותן עוד איזה טעם בענווה. ענווה בעומק זה באמת כשאדם מרגיש שהוא כלי. נכון? העוני הוא לא רק תחושת חיסרון. הוא אומר, אני אין לי מעצמי. איך בזוהר כתוב על מידת המלכות, שהיא מידת הנבראי, ומידת... לית למיגר מכלום. אין לי מעצמי כלום, כמו הלבנה, כמו... עכשיו, כשאתה כלי, זה לא אומר שאתה אפס, אלא שאתה חלול, צינור, כן? עכשיו, כשאתה חלול, אתה יכול להיות אפס, ואתה יכול להיות מאה. פשוט זה לא בשליטתך, זה לא שלך, זה עובר דרכך. לכן הענווה כולה היא באמת, אין לה שום מניעה לגדלות. לא הנושא, זה לא הנושא, אני קורא לזה כרגע 0 ו-100, רק בשביל שתבינו את המשל. כן? כשאדם ענב הוא כלי, בכלי הוא לא קובע, הוא יכול להיות עכשיו 100, הוא יכול להיות 0, הוא פשוט זה לא אצלו. תן דוגמה. כן? יש הרבה סיפורים כאלה על הדמורים, כן? שכל החסידים, מבעלי החסידות הגדולים ועד סיפורים בימינו, שבאו, התקבצו החסידים והגיעו מרחוק לחג הזה, לאירוע הזה, והוא פתאום אמר, תשמע, אין לי מה להגיד לכם. באנו, תחשבו, היום זה, תפסנו אוטובוס, נסענו 3 שעות, סירות, יפה, אבל תחזרו. אבל יש סיפור כזה על, לא זוכר, נראה לי, לא זוכר אם זה היה שבועות או שהגיעו לרבי נחמן. לא, סיפור קצת אחר, אבל רק שתחושו את הבאסה. באו לשמוע, הדרשה הייתה כאילו בסעודת שבת או בערב או בסעודת חג. ואז, לא זוכר, זה היה שבת חנוכה אם אני לא טועה. ואז רבי נחמן התחיל לעשות קידוש, באמצע הקידוש, עליית נשמה. זה ביניים, כולם חכים, זה, לא חוזר. משהו, לא יודע אם זה בחצות או בעלות השחר, הוא חזר, ברך על הלחם, והלכו לשחרית. עכשיו, מצד אחד, שמה, להיות ליד מישהו שעובר עליית נשמה, כנראה שזה שווה את כל המסע. מצד שני, כאילו, מה, לא אמרת, עכשיו, יש גם סיפורי פרו, אומר, אין לי מה להגיד לכם, אופו פה. לא בצורה כזאת וולגרית, אבל אין לי מה להגיד לכם, עכשיו אין לי מה להגיד. לקחו לי את המוחים. עכשיו זה, לפעמים, אני קרא לי כמה פעמים עם רבנים, וזה באתי, כאילו אני, אתה יודע, אתה אומר, אני עכשיו, קרא לי לא מזמן איזה דבר כזה, שפתאום הרגשתי שחייב לדבר עם איזה רב, שאני מאוד קשור אליו וזה, לא דיברתי איתו איזה שנה, אמרתי לו, אתה יודע מה? לאן אתה נוסע השבוע אני בא? הוא אמר לי, תשמע, אני בחתונה פה, תבוא. הלאה, בוא, ארגנתי, זה חצי יום, זה פה, שם, ילדים פה, אשתי פה, זה פה, לקחתי את האוטו, נסעתי, הרגשתי כאילו אני איזה עגלון ביערות, נוסע, הערה, וזה, כל עשיתי כאילו, הייתי מבסוט מעצמי, חבל על הזמן. מגיע, הוא בדיוק עסוק, היה עסוק בזה עניין, היה תרוץ מאוד, לא יודע, ואז התחילה החופה. וזהו, כאילו. כבר לא יכול לדבר, הוא ערך את החופה פשוט. כאילו, מה, נסעתי, השקעתי, זה. איך הוא יודע, אני כלי, אני לא... עכשיו, למה אני אומר את זה? זה הענווה. הענווה זה אני פתוח לחלוטין, מכיר לחלוטין שזה לא אצלי. לא שלי, זה לא מרושל. יכול להיות שאני צריך לעשות את כל ההשתדלות שלי אני עושה. מה שהשתדלות שלי? אבל זה השתדלות. עכשיו, ולכן אני אומר את זה גם על החיובי, למה שאני אמנע גדלות? אם עכשיו תיסעי לרוח, זה גם לא שלי. קדוש ברוך הוא זה רוח הקודש, לא נגיד נבואה, אבל רוח הקודש, בחינת רוח הקודש, סוערת בי. מי אני? אסור לי, מה זה כובש את נבואתו, זה מיטה מן השמיים. מה פתאום? אתם מבינים את כל החשבון הזה של למנוע גדלות, הוא חשבון שהוא לא ענב. אתה לא ענב כלפי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לך גדלות, אומר לא, אני יותר צדיק ממך הקדוש ברוך הוא, לא לוקח גדלות. אתה מי אתה, מן, הלו. זה כמו נביא שכובש את נבואתו. אתה לא רוצה לקבל את הנבואה, זה לא מתאים לי. כן, אני עסוק בלהיות צדיק עכשיו, בלהיות ענב. אז לכן הרב אומר, זה בכלל לא הנושא. הגיע לך גדלות במצב כשר, למדת טוב, השקעת, זה... הגיע המתנה, עשה אותך הרוח, נפתח לך דברים, אתה מרגיש טוב, זה, אתה כותב, אתה חושב, אתה מדבר עם החברותה, אתה לא יודע מה. אשריך, יופי, תהנה מזה, מתנה, תגיד תודה. זה הכל, זה הענבה, זה, רק להגיד תודה, זה הכל.
ולמה זה מבוסס? כאשר הענבה מבוססת על הגדול.
כן, לכן אני אומר, זה... זה לא בדיוק, אמרתי, זה לא פשט מספיק מהודק, אני מרגיש שהפשט הוא שהענווה היא כלי, שהענווה היא, ענווה כולה היא מבוססת על גדלות קדושה כזאת, כי ענווה היא התפתחות למה שהשם מביא, שמביא גדלות קדושה. תמיד זה גדלות קדושה, גם כשאני מרגיש רע זה גדלות קדושה. מה שהשם מביא, אני פה... הייתי אומר... הענווה תמיד מבוססת על קדושה. לפעמים זה גדלות, לפעמים זה... עוד כיוונים שהרב מדריך אותנו איך לא למנוע או לא להיבעל, ולא בגלל שיש לי גסות רוח או יש בי אגו או יש בי... אז כבר אני מהר מאוד... מבטל את הכל, או... אז הרב אומר ככה, בטט, מהזמן שסובלים בו ממחשבות והרגשות של גסות הרוח. ויש זמן כזה, כל אדם איפה שהוא לא יהיה, ברגע שהוא מצליח, אז יש גם גסות רוח. מה לעשות, אנחנו בעולם הזה. זה יכול להיות מאוד עדין, זה לא צריך להיות וולגרי במובן של כאילו לייקים, איזה סלב, לא, סתם, בן אדם מצליח, לא יודע מה, עשית איזה דבר טוב בעולם, אנשים מפרגנים, איך פה סחטן, איזה יופי, כל הכבוד, איזה תותחת, איך הרמת, לא האמנתי שתצליח, יו, איזה גדול, נו, אז נצבר שם קצת...
חשוב לדעת לפרגן.
ברור, אל תמנע טוב מבעליו. ברור, ברור, ברור. אז עכשיו, אז יש שם זמנים כאלה שיש לנו גסות רוח. קודם כל הרב לא נבל, ככה זה במציאות. אין מציאות סטרילית, צבע סרט. השאלה יותר מה אתה עושה עם זה, לא אם זה קיים. זה קיים. גסות רוח יש לכל אדם. עכשיו, בזמנים מסוימים, לא תמיד, כן? עכשיו צריך לדעת איך לעבוד איתה, בשתי הסעיפים האלו, איך עובדים גסות רוח שמצטברת שם במעברים. אז אומר ככה, מהזמן שסובלים בו ממחשבות והרגשות של גסות רוח, לוקחים כוח לנצח כל המידות הרעות שמיסוד השפלות, וליתן ברק חיים לשכל הטהור המזוקק. מחברים אחר כך את מידת הענווה והשפלות וכל מעלותיה עם אותם היתרונות שנלקחו מתמצית הטוב שבטומאת הגאווה. הרב אומר, וזה פסקה מה שנקרא מסוכנת. פסקה שנייה יותר עדינה. היא יותר איך לברר את הגסות רוח. פסקה, אולי צריך לקרוא את יוד ואחר כך את מבחינת ההדרגה. אבל בסדר, כבר קראנו. הרב אומר פה משהו, ראינו גם פסקה דומה בכבוד. שאדם לפעמים מקבל גסות רוח כי הוא צריך אותה. אנחנו זקוקים לזה. נכון שהטייטל הוא גאווה, לא טוב, מידה רעה. אבל קדוש ברוך הוא לא סתם נתן לך קצת גסות רוח. למה? כי אנשים רוחניים סובלים מחולשה. אנשים רוחניים הם כל הזמן באיזשהו מאבק עם עצמם. הם כל הזמן באיזו התקדשות עם הטבע שלהם. הם כל הזמן קצת נגד הטבע. במידה מסוימת, כל אחד לפי עניינו, כן? וזה מתיש, תורה מתשת. זה מתיש וזה עלול להפוך אותך לאדם חלש ולאדם עצוב אפילו קצת. כל הזמן הוא נגד עצמו כזה, כל מה זה. אז הרב קוק אומר, קדוש ברוך הוא נותן לך איזו דחיפה כאילו מהכיוון ההפוך, מעשית רעך. נותן לך איזו דחיפה ואומר לך, בוא נפח קצת, תרים את הראש, יאללה איזה גבר אתה. עכשיו זה לא בא, אנחנו בעולם, זה לא בא, זה לא... בעולם הבא כנראה שזה בקפסולה מדויקת, בדיוק על פי שורש נשמתך, מה שאתה בעומק, עומק, עומק. זה בעולם בלי לבושים. בעולם הזה זה בא בלבושים. איזה לבושים? לבושים של העולם הזה. אתה מקבל קפה של... מלך, אנשים חבקים אותך, זה, מפרגנים לך אובר, אומרים לך דברים שבכלל לא עשית. נכון? אנשים מקבלים, אתה מקבל. אמרתי לכם את זה פעם, עד שלמדנו את הפסקה הזאת. הכבוד בעולם הזה הוא אף פעם לא לפי המידה. לא לפה ולא לפה. אף אחד לא מקבל כבוד בדיוק לפי מה שמגיע לו. אין דבר כזה. אנחנו מגזימים לכל הכיוונים. לפעמים זה טוב, נכון? ילד עושה משהו טוב בכיתה. כן? הוא הרים את הלכלוך ושם אותו בפח. שם לב, הרים את ה... מעשה יפה. המורה עכשיו רוצה שיהיה בכיתה נורמות של ניקיון. מה היא תעשה? אני רוצה לציין את דוד אלה שלנו. דוד, קום תספר מה עשית. הוא מספר, וכל כך נהניתי לראות את דוד. קם, מורים, את הפתק, שם. אתה יודע, אחי, בסדר. כן, כי מבצע אנטה במינימום, כאילו חצי שיעור, תסריט, איך הוא חתך, הרים את הפתק. עכשיו, זה הצרכים של המוח. עכשיו, הילד עכשיו ניפחת אותו. עכשיו, קודם כל, ברור, ילדים תמיד טוב נפח, ברוך השם. אחרי זה כבר הקצצו להם את הכנפיים, פרקו אותם. כן, עד הצבא הוא כבר בשר תותחים. אבל, אז הוא קיבל כבוד אובר עכשיו. מגיע לו כבוד, אני לא אומר כך לו את הכבוד. מגיע... עכשיו, זה רק דוגמית, כי כל העולם הוא ככה. אתה אומר תשובה, אפילו אגיד לכם, לא יודע, לא הייתי בישיבות הרבה שנים. אבל אני מניח שאם הרב תופר סוגיה, אל תחל... אל... סתם הנחה, לא יודע, אל תבדקו את זה על הרבנים שלך. הוא תופר סוגיה. עכשיו, יש מהלך. עכשיו, יש שלב שיש תשובה מסוימת שהיא עושה את הבינגו, נכון? עכשיו, פתאום אחד אומר את זה, הוא אפילו לא חצי לא התכוון לזה. קורא! קורא מצוין! עכשיו, בן אדם עכשיו, כאילו, אף. הוא כבר באדמורות, הוא בכלל לא, אתה יודע, הוא כאילו אומר, חבר'ה, תעזבו את זה, אני פותח פה קופה ליד הזה, אני מתחיל לקבל קבלת קהל.
מוסדות.
גדול, איך חשבת על זה? איזה חידוש, עצום, אתה יודע, כאילו, בוב. עכשיו, אתה אומר, אז מה, לא טוב? לא, יש שלא טוב, עכשיו גימלת מנת כבוד, מנת יתר, כן? אל תדאג. הרב, ראינו את זה כמה פעמים, שאני אומר... הוא אומר, בסדר, לפעמים אנחנו מקבלים קצת השלמות של תוספות תזונה, גם במקומות הטמאים. לא, אני לא מדבר איתך על תומה, על עבירה, אני מדבר על קצת מידות רעות, קצת רצונות רעים, לפעמים גם קצת. זה מה שהוא אומר פה. מהזמן שסובלים בו ממחשבות והרגשות של גסות הרוח. קודם כל זה סבל, הרב קוק מתאר את זה כסבל, הלוואי עלינו, כן? שנסבול מגסות רוח. אבל אומר, הזמן הזה לוקחים כוח לנצח את כל המידות הרעות שהיא מסוד השפלות. יש לנו כל כך מידות רעות שמפילים אותנו, משפילים אותנו. יש בנו מנגנונים שלמים שאומרים לך, אתה כלום, אתה אפס, אתה בהמה, אתה רע, אתה זה... מספיק קולות כאלה. זה נותן קונטרה. אני את התשובה בשיעור. בום, טרח. מצוין, אתה זקוק לקונטרה הזאת מאוד. כי יש כל כך הרבה קולות אחרים. אז קיבלת אותם קצת לא בדיוק לפי הדין. בסדר. זה נותן ברק חיים לשכל הטהור המזוקק. זה סיפור אחר, זה עוד סיבה. הרב מוצא פה שתי תועלות בכבוד, בגסות רוח. אחד, אמרנו, זה מרים לך את הרוח, מרים את קומתך. שתיים, עכשיו אתה צריך לברר את זה, לדייק את זה, לזקק את זה. השכל צריך לעבוד פה שעות נוספות, כי אם לא, זה גאווה. שכל מהר צריך לחשוב, רגע, מה קיבלתי? מה שלי? מה לא שלי? מה... זה תועלת מספר 2. אז מחברים אחר כך את מידת הענווה והשפלות וכל מעלותיה, אחרי שעובר הגל הזה, עם אותם היתרונות שנלקחו מתמצית הטוב שבתומת הגאווה. אותם האנרגיות הזרות שקיבלת מהגאווה, אחרי זה כשחוזרים לשגרה אתה מחבר אותם. זה לא בדיוק ככה, אני מניח, זה לא סדר פעולות כמו מכשיר חשמלי או כמו איזה טול בצבא, אבל יש פה עיקרון שהגאווה שנספחת שמגיעה, יש בה גם משהו טוב מבחינת הרצון, מבחינת השכל. עכשיו ביוד הרב מביא ממש הדגמה איך מזקקים גאווה, איך מוצאים את המיטב וזורקים את הפסולת. ברור, עושים ברור פסולת, אוכל מפסולת. אז הוא אומר ככה, להידבק הרבה בענווה, וכשיבוא לו רעיון של גאווה או הרגשה גאוותנית, כן, רעיון של גאווה זה מחשבה, תפיסה גאוותנית, או הרגשה, ממש רגש של גאווה, ייקח את תמצית הטוב שלה לגבורה של קדושה. מה טוב במה? קיבלתי עכשיו מחמאה מטורפת, פרגנו לי טילים. מה טוב בזה? אמיתי. אומר, את זה תיקח. והפסולת ישליך בבחילה. כל הגינונים... והעליונות כאילו שקיבלת לרגע, והכוחנות אפילו שאתה כאילו מקבל מניות שלך עולות וכל מיני כאלה, את זה אתה צריך, את זה צריך להעיף לפח. תתה מהר, אל תשתמש בזה, אל ת... יש פה איזה בירור, כאילו חלק אתה לוקח בשמחה, אמרו לי פה משהו אמיתי, אני נושם אותו עמוק, כן, יש בי כוחות טובים, יש בי... זה צד אחד, וצד שני אתה ישליך בבחילה. ואז, אם הוא עושה עבודה של בירור טובה, יוסיף על ענווה על ענווה, ותמיד בשמחה, וטוב לב משתה תמיד, שמן הכל מקבל תמצית עדינה, המתמצה בעומק המידות, דוגמת... סחיטת ענבים להיות ליין ישמח לבב אנוש. מה קורה פה בסוף? שעה, מה השעה? שאתה רוצה לנסות לסיים היום. שש וארבע, יופי. בוא ננסה להבין את מה הרב אומר פה בסוף. מישהו הבין? אחרי שהוא עושה את הבירור, הרב אומר איזה משפט סתום כזה, ואז יוסיף ענווה על ענווה, ויהיה תמיד בשמחה וטוב לב, וטוב לב משתה תמיד, שמן הכל מקבל תמצית עדינה המתמצה מעומק המידות.
נראה לי שצריך להיות, נמדתי כאילו להיות קיצוני כאילו בענווה, נקרא לי. נראה לי הרמב״ם אומר שבענווה נראה לי זה צריך ללכת עם זה עד הסוף, נראה לי.
כן.
שבענווה מול זה. כאילו יוסיף ענווה על ענווה, כאילו כאשר הוא על הענווה הזאת שזה מוסיף לו את ה... כאילו זה מוסיף אותו לגבורה וקדושה, אז כאשר מוסיף את הענווה הזאת יהיה תמיד בשמחה, שאם אין הכל מקבל תמצית הנינה, מתמצא מעומק המידות, דוגמה, לא יודע מה זה אומר דוגמה סחיטת ענבים להיות ליין, כאילו... אולי זה... על כל המידות אם אתה מוסיף את הענווה אתה מקבל כאילו מיצוי יותר נכון של המידה, אם מוסיפים ענבה על כל מידה.
אז זה ענבה על הענבה.
כן, נראה לי ככל שיש יותר ענבה, יש יותר מיצוי של המידות האחרות. הענבים נראה לי זה כאילו שככל שיותר סוחטים זה יש סחיטה יותר זה.
שיהיה יותר משמח.
כן.
ענבים, כן.
אתה מקווה?
אליהו ענבים. מה? לא שמעתי.
אתה מקבל בטח לכל המידות
ברורות. כן, לא, אני מנסה לחבר את החצי הראשון של הפסקה לחצי השני. החצי הראשון הוא תיאר תהליך שכשאדם יש לו רעיון של גאווה או הרגשה גאוותנית, אז הוא עושה ברור. הוא לא דוחה את הכל. הוא את התמצית הטוב שלוקח בשמחה ואת הפסולת משליך, נכון? בורר אוכל בפסולת, אוכל את האוכל בשמחה, כאילו אצל האנרגיה הזאת של הגאווה כביכול, ואת הפסולת, את כל הגילונים, את כל המערכות יחסים, את כל הכוחנות והתפסנות שזה, זה הוא זורק לפח. עכשיו הרב כאילו מתוך זה הוא מגיע למשפט הבא, ואז יוסיף ענבה על ענבה ויהיה תמיד בשמחה וטוב לב. אני הבנתי קצת כשקראתי את הפסקה הזאת שמה שאומר בהמשך שמן הכל מקבל תמצית הדינה, כשאדם אפילו מהגאווה שלו הוא מקבל כוח, הוא זורק מצד אחד, מצד שני הוא מקבל כוח, הענבה שלו מתחדדת עוד יותר. קצת כמו שאתה אמרת, אני אגיד את זה בשפה אחרת, כן? הדבר הכי משמח אותנו באופן פשוט, באופן טבעי, זה שכל הכוחות שלנו יכולים לחיות, לזרום, להתבטא. זה אדם מסופק בדרך כלל, אדם מאושר, אדם מסופק, זה שהכוחות שלו חיים, פשטים, רצים, מישהו ב... עכשיו, ברגע שיש מידה רעה, ואדם הוא לא רוצה להיות במידה רעה, אז יש גם איזה חוסר שמחה שם. הוא ריחה, פה אל תעשה. אז הלב קצת מתכבד, אין מה לעשות, זה רע, אני לא רוצה לעשות רע. אז אני, טוב, פה, אין מה לעשות, זה אני קורא. את האיבר הזה אני לא אשתמש בו. באנרגיה הזאת, בתכונה הזאת, בנושא הזה, לא נכנס, כי זה מוביל, זה רע, אז סוגר את זה בטאבו, ו... כשאדם בכל דבר, בכל מידה, אומר, אפילו מהגאווה שלך, אתה לא צריך להימנע לגמרי. אתה צריך לברר אותה. זה מוסיף שמחה, זה מוסיף ענבה על ענבה. יש בזה שמחה גדולה מאוד, אפשר להגיד. כן? אפילו שמחה יתרה. אפילו הגאווה היא אין בה... אני לא צריך לגמרי לכרות את זה מהנפש שלי. את התחושות האלה. צריך לברר אותם. זה כמו איזה סחיטה טובה של הנביא שמוציא איזה יין משובח מאוד. זה לא עבודת המידות הרגילה. עוד פשטים, לפני שאנחנו עושים סיום על הנבא. פשטים המתחדשים. טוב, סיכום אפשר להגיד. י' א', הנבא והשפלות האמיתית מוסיפה בריאות וכוח. והדמיונית, פה הוא לא קורא לזה קשרה ופסולה, אלא אמיתית ודמיונית. בכלל לא קיים. אין ענבה כזאת. מחליאה ושנייה, אני אקרא את זה ואז נחזור לשם. המחליאה ומעציבה. ושוב, זה האינדיקציה. אם הענבה מובילה לחולי ועצבות, חולי הנפש ועצבות, אז משהו שם לא... אתה עובד עם המידה לא נכונה. על כן יבחר לו אדם מידת הענבה והשפלות בצורתה הבהירה למען יחזק ויאמץ וקובע השם יחליפו כוח. זאת אומרת שיש פה אתגר של הרבה לימוד לפני שמקיימים ענווה ובורחים מגאווה. צריך ללמוד טוב טוב מה זה ענווה, מה זה גאווה. גם הרמח"ל במסילת ישרים, כשהוא מגיע למידת הענווה, הוא אומר שבניגוד לכל המידות הקודמות שהדרכתי אותך תעשה ולאט לאט זה יזדקך, כי גם מידת, כל מידה טוב, מידה טובה, זהירות. זה זהירות, כן מדויק, לא מדויק. לאט לאט, תלמד לעשות חשבון, זריזות, תהיה זריז. עדיין לא כמו מלאך השם צבאות, זריז סתם, כי החלטת שאתה קם מהכיסא. בסדר, צוין. וכן על זה, על זה הדרך, כי זה הנהגה טובה, זה מידה טובה. בענווה הוא לא אומר ככה, הוא אומר בענווה אסור להתנהג במידת הענווה, אם אין לך קודם ענווה במחשבה. זה הפוך מעבודת המידות הרגילה, כאילו. למה הוא אומר? כי אם תיאמץ את התנהגות הנבטנית, ולא יהיה לך את הענווה במחשבה, תהיה מאותם הצבועים, הרעים, שהם הכי מזיקים בעולם. כאילו יש פה פתאום איזו סכנה, כי הענווה, שזה סכנה אחרת, כי אתה נהיה צבוע. מזה הרמח"ל חושש. הרב פוחד מעצבות ומסכנות. הרמח"ל חושש מצביעות. וזה כשלא מבררים מה זה בדיוק ענווה. ורצים מיד לענווה. חכה, קודם כל שיהיה, איך הוא קורא לזה? בצורה בהירה. שיהיה לך צורה בהירה מה זה ענווה. אחר כך, כן, מה רציתי להגיד? פשט על יוד, על סייף יוד.
שהוא
מתבטא בזה שהוא
משתמש
את זה כמו לבורא העולם. אז ככל שהוא נותן לעצמו יותר מחמאות ויותר חיזוקים ומביאים כמה הוא גדול ועצום וחשוב ונכבד ועולם וניסה, אז הנהמה שלו מתחזקת, הוא מבין? אם זה להשם. אחרי שיש ברור יש עוד יותר אחריות ועוד יותר תביעה ועוד יותר... בסדר גמור. טוב, חדרן הלך ענווה, שבוע הבא פחדנות.
אל תגיעו
כדי
פחדים.
כן, בעלי לב חזק.